מבורך לכולם. אנחנו עוברים לפרשת משפטים.
ואלה מוסיף.
יש לנו חביב כאן תלמיד חכם, יש לנו ברוך השם. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז אומרים, קודם כל יש כאן כמה פירושים על ואלה המשפטים הזה לפניהם. מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. האור החיים הקדוש כאן נכנס כאן לסוגיה מה מדובר, אבל רש"י מביא עוד פירוש. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, יש משהו מיוחד במשפטים האלה ספציפית. וכמו שהוא אומר רש"י כאן במקום, אשר תשים לפניהם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים, עד שתהיה סדורה בפיהם במשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם תהמה הדבר ופירושו. זאת אומרת, אני ילמד אותם פעם, פעמיים, שלוש, ידעו איך אומרים כמו טוקי, להגיד אחריי את המשפטים, ועשיתי את זה. לא, לא, לא. לכך נאמר אשר תשים לפניהם כשולחן ארוך ומוכן לאכול לפני האדם. זאת אומרת, אתה לא בא ומביא לו את תפוחי האדמה ואת העוף, תבשל, תחין את תפוחי האדמה, תקלף אותם, תרתיח אותם.
אומר,
לא, אפילו אתה מבשל. הוא צריך רק לשבת עכשיו להכניס את ה...
עורך לו את השולחנים.
גם בידי, מוכן. הוא בא עם הסכין, אוכל את העוף ככה כמו שצריך, את התפוחי האדמה אפויים כמו שצריך, ככה אתה צריך להעביר לו את המסר של הפרשה הזו. אז קודם כל אנחנו נשאל את השאלה, למה? מה ההבדל בין המשפטים שמופיעים בפרשה שלנו? הרי ברור לנו שלא כל מצוות התורה מופיעות כאן. תעברו אתם תראו. אז למה דווקא אלה צריכים לשים אותם בצורה כזאת לפניהם עד כדי כך שיהיה כמו מוכן לאכילה? אז קודם כל, כדי לדייק בעניין, אנחנו צריכים לשים לב לכמה נקודות חשובות. קודם כל, אשר תשים לפניהם, אחד הפירושים אומר לפניהם ולא לפני אומות העולם. זאת אומרת, לא לפני הגויים. זאת אומרת, אלה משפטים רק לעם ישראל, לא לכל הגויים. והשאלה הראשונה, דרך אגב, כדי שאנחנו לא נפספס את התשובה העקרונית, אז למשל, אור החיים הקדוש נותן תשובה, אומר, המשפטים האלה, מה מיוחד בהם? שאלה משפטים שבן אדם זקוק להם ביום-יום. זאת אומרת, אלה דברים טריוויאליים שבן אדם נתקל ביום-יום. עכשיו, כמובן שכל יהודי יש לו חובה ללמוד את כל התורה כולה, אבל לא כל אחד יכול. בשביל זה יש רבנים, בשביל זה יש מורה הוראה, וכשיש שאלה, הולכים לחכם, הולכים לרב. אבל, אומר אור החיים הקדוש, ישנם דברים עקרוניים שלא יכול להיות שעל כל שטות ילכו לרב. זאת אומרת, יש להם דברים שביום יום אתה צריך להתנהל איתם, ואלה הדברים מופיעים בפרשה שלנו, ואותם משה רבנו היה צריך להבהיר אותם כמו שולחן ארוך ומוכן, ארוחה מוכנה לאכילה. אבל דברים אחרים, אז אם לא יודעים, הולכים לרב ושואלים. אבל אי אפשר כל דבר לשאול את הרב. זה אומר אור החיים הקדוש. אבל כדי שנבין קצת יותר מה הולך כאן, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם.
ואלה.
עכשיו, אם אנחנו נסתכל, הדברים שמופיעים בפרשה הם דברים רגילים. זאת אומרת, מדובר כאן על הנהגה של העולם. דברים שגם אומות העולם מחויבים בהם. התנהגות של בן אדם לחברו, כל מיני נזקים, שור, בור, כל העבד, איך להתנהג, אלה דברים שבעצם היינו אומרים, אם התורה באה ורוצה להדגיש את המצוות של התורה עצמה, איזה מצוות הייתה צריכה לבחור? לכאורה, מצוות דתיות, שהן מצוות, משל, מזוזה, תפילין, קריאת שמה, תפילה, מה כל כך מיוחד בכל הדברים שמופיעים כאן? בנזיקים? בן אדם לחברו, הרי זה דברים שכולם יש להם. וכאן ישנה בעצם אמירה חשובה ביותר. לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים. עוד ההסבר מסביר רשי, עוד הסבר. ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו בדיני ישראל. זאת אומרת, בוא נגיד למשל סתם דוגמה, בן אדם גנב, הגיע לבית הדין, ברור לנו שהוא צריך להחזיר את הגניבה, ואותה תוצאה שתהיה בבית משפט, בבית דין, כאילו הרבני, אותה תוצאה גם תהיה בבית משפט רגיל, בבית משפט של גויים, אותה תוצאה תהיה. ברור לי כך. למרות זאת, מה אומרת התורה? אסור לך. אתה צריך ללכת לדין תורה. אל תביאו בערכאות שלהם. שהמביא דיני ישראל לפני... ארמים, מה זה? מחלל את השם ומייקר את שם עבודת הכוכבים לאשביחם. להחשיבם, הוא בוער, יש כאן פירוש, שנאמר, כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים. וכשאויבינו פלילים, זהו עדות לעילוי יראתם. זאת אומרת, זאת אומרת שבעצם אנחנו רואים כאן, לומדים כאן לימוד עצום. הלימוד העצום הוא שבעצם גם אם הדין הוא אותו דין, וגם אם לכאורה אני חושב שהתוצאה תהיה אותה תוצאה, לא רק שאל תלך, אלא אם תלך אתה עובר עבירה חמורה ביותר. וזו נקודה מאוד חשובה. איך? זה פשוט, ואנחנו צריכים להבין את זה. למה? מה באמת כל כך נורא? אם התוצאה היא אותה תוצאה, אז מה כל כך נורא ללכת, איך אומרים, להרחאות של גויים? עכשיו, לצורך העניין גם חשוב לדעת ולהבין שמדברים על הרחאות של גויים, כשאתה הולך כאן בארץ, בארץ הקודש, לבית משפט רגיל, מבחינה הלכתית זה נחשב הרחאות של גויים. למה? כי הם לא שופטים לפי חוקי התורה. ולכן, לכתחילה בן אדם שיש לו דין ודברים ממישהו, צריך קודם כל להזמין אותו לדין תורה. אם והיה והוא לא מוכן להגיע לדין תורה, אז אפשר לקחת את זה לבית משפט רגיל. עכשיו, איך עושים את הדברים האלה? בהתייעצות עם רב. כולנו יודעים שרוב העניינים מתבארים בבית דין רגיל, בבית משפט הרגיל של המדינה. וככה העולם נוהג, וככה גם נוהגים כאן. מה?
עכשיו בית משפט
עליון
אסר לדון
בדיני ממונות. עוד פעם, אז אני אומר, יש כל מיני בעיות כאלה ואחרות שאנחנו עומדים.
זה לא משאירים אפילו...
כן, לא, כן, אבל... כן, בסדר, אבל עדיין אנחנו חובתנו לפני שפונים, תכלס, לפני שפונים, אם הזמינו אותך זה משהו אחר, אין לך ברירה. הזמינו אותך, אתה הולך לאן שהזמינו אותך. אבל אם אתה הוא היוזם, לעשות את זה דרך רב. זאת אומרת, לפחות לעשות את זה דרך רב. זאת אומרת, אם יש לך איזשהו דין ודברים, אתה שואל את הרב מה לעשות. והרב אומר לך. או שהוא אומר לך, תזמין אותו לדין תורה, ואז נראה מה תהיה התגובה. אם יבוא, מה טוב. אם לא יבוא, אז כמובן שאתה הולך לבית משפט רגיל, כי ככה הוא מנהג העולם. אבל חשוב לדעת ולהבין, למה באמת העניין הזה? מה כל כך גרוע בללכת, אם התוצאה היא אותה תוצאה, ללכת לבית משפט רגיל? וכאן חשוב להבין שדיני התורה זה לא דיני הגויים. הדינים שלנו שונים לגמרי. ולכן דווקא פתחה התורה באלה המשפטים בדינים שלכאורה גם אומות העולם כאילו נוהגים כמונו. אבל האמת היא לא מיני ולא מקצתי. אתן לכם דוגמה. רוצח. כדי שרוצח יעמוד לדין ויהיה אפשר להוציא אותו חייב, צריכים כל כך הרבה תנאים שיתקיימו, עד כדי כך שאומרים, היה סנהדרין קטלנית, הוציאו להורג אחד ל-70 שנה ונקראת סנהדרין קטלנית. מה זאת אומרת? דרך אגב, ידוע לנו בעולם שאין לדיין אלא מה שאין עברות. ולכן, היות והבנה, בן אדם הוא בשר ודם, חייב לנהוג לפי חוקי התורה, כי חוקי התורה מכוונים אותו לכיוון הנכון, וכבר קרו מקרים בעולם שאנשים נידונו על רצח, נידונו אפילו למוות, ובדיעבד התברר שהבן אדם באמת לא רצח. למרות שהוא חך, שהוא חייב, מנסיבות כאלה ואחרות, הוא טען אני זכאי, ויצא חייב בדין. במקרים מסוימים כבר אנשים ישבו בכלא לפעמים עשרות שנים והוציאו אותם. במקרים מסוימים לצערנו הרב זה גם היה מאוחר מדי, הוא כבר עברו אותו והתברר שהוא בכלל לא רצחת אותו בן אדם. על פי התורה למשל, רק כדי לסבר את האוזן, כדי שאני יוכל לעבור ולהעמיד בן רוצח למשפט, אני צריך שיהיו שני עדים שרואים את הדבר, שהזהירו אותו, והוא קיבל לשמע את העזרה ואמר למרות זאת אני עושה את הפעולה, וראו את הפעולה, ורק לאחר מכן יכולים ללכת ולהעיד נגדו.
הוא עשה את הפעולה בזמן קצוב.
לא, לא, אם עבר זמן, אז זה כבר...
זמן הוא מאוד קצר.
נכון. עכשיו, זה לא רק זה. זה מגיע למצב כזה, שאם אנחנו עכשיו רואים שני עדים, לא אחד, נגיד אחד בסדר, שני עדים רואים בן אדם בורח, ואחריו רודף בן אדם עם סכין. נכנסים לתוך חורבה, ואתה רץ אחריהם לראות, ואתה רואה את הבן אדם מת על הרצפה עם הסכין תקוע בו, והוא עומד מעליו, אתה לא יכול לעשות כלום.
עד אחד?
גם שתי עדים. למה?
כי לא ראית.
לא הזהרת אותו, וגם לא ראית. מה אתה ראית? אתה ראית גופה על הרצפה עם סכין בפנים ובן אדם מעליה. אבל זה, עם כל הכבוד, בשביל התורה עדיין לא מספיק.
אולי הוא בא לעשות לו ניתוח.
דרך אגב, זה עוד, זה... זה אנחנו לא ניכנס לזה, אבל חשוב להבין.
אם אתה רואה אותו יוצא עם הסכין ביד.
נכון. זה לא משנה מה.
סיים את הניתוח, לוקח את
זה. סיים, לא סיים, בתכלס, אי אפשר להעמיד אותו לדין תורה.
הניתוח הצליח,
כן, חולה מת, נכון?
לא.
עכשיו, מצד שני, עוד פעם, חשוב להבין שיש פתרונות להכל, אבל אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אנחנו רוצים פשוט להדגיש את הנקודה שהדינים שלנו הם לא דינים כמו שלהם. עוד דין מאוד מאוד טריוויאלי, ריבית.
ריבית.
לנו אסור לקחת ריבית ביהודי. אצל הגויים זה מותר. אין להם בעיה עם זה. עכשיו, בגלל שלגויים מותר, דרך אגב, לנו מותר לקחת ריבית מגוי. לעומת זאת, מיהודי אסור לנו. עוד נקודה מעניינת, דיברנו על רצח. כל המלבין פני חברו ברבים, אומר את הגמרא, כאילו הרג אותו. שופך דמים. איפה אצל הגויים? אצל הגויים, לצערנו הרב אצלנו, הבטיחו את העיתון. מה זה מלבינים פני אנשים? חופשי! לפי דין תורה, זה אסור.
זה לא ברבים, אף אחד לא קונה
את העיתון. לא, ומי שקונה גם לא שם לב, אומר, עזוב, זה הכל שטויות. אבל התכלס, אנחנו רואים פתאום שאכן יש הבדלים עצומים בין ההלכה היהודית לבין ההלכה של הגויים. ולכן חשוב להבין שההלכה היהודית מבוססת על האמת האלוקית. ולכן אנחנו רק הולכים לדין תורה. עכשיו. אז עובדה שעם ישראל התנהל ככה, ואנשים...
וצוהר, מה יוצא ממנו?
בדיוק.
והסרדין יוצא...
תן לכם דוגמה. פרשה שלנו מתחילה.
קודם כל, את החמש-שש שנים האלה שהוא בפנים.
חבר'ה, יש לנו עוד דקה. אז רק אני רוצה להגיד לכם, פרשה שלנו מתחילה עם המשפטים, עם עבד עברי. שזה גם... דבר מאוד מוזר. עכשיו, מה זה עבד עברי? אחד שגנב, ובית הדין מכרו אותו לעבד. עכשיו, תשימו לב, אומרת הגמרא, קנה עבד, קנה אדון לעצמו. אם לבעל הבית, עבד עברי, כן? אם לבעל הבית יש מיטה אחת, מי ישן על המיטה?
העבד.
אם הבעל הבית אוכל סטייק, ויש רק סטייק אחד וחתיכת עוף, הבעל הבית יאכל את העוף, והעבד יאכל את הסטייק. אם יש לו שתי קריות, ולעבד אין, ייתן את הקרית לעבד. וכך בעצם התורה באה ומספר, קודם כל תשאלו, אז מי לוקח?
לא אמיתי.
פעם זה לא היה תיאוריה.
המציאות זה לא היה ולא יהיה.
מי אמר? למה זה היה? טבי, עבדו של זה, מה היו עבדים מפורסמים שלא רק זה שאחר כך נהיו גדולים? היו עבדים מפורסמים מופיעים בגמרא. עכשיו חשוב להבין, הנקודה הבאה, אתה צודק, בן אדם פשוט לא ייקח עבד כזה. למה? מה הוא צריך להסתבך? אז מי לוקח עבד כזה? נו, אז מי ייקח? צדיק!
מי שרוצה לחנך אותו.
יפה! זאת אומרת, זו השיטה של התורה. התורה לא באה להעניש. התורה רוצה לחנך. התורה רוצה להביא את האדם לחזרה בתשובה. אז אתה גנבת, עכשיו אתה תהיה עבד אצל מי? מי ייקח אחד כזה עם התנאים האלה? רק אחד שהוא באמת צדיק גדול. עכשיו הוא יחיה אצל הצדיק הזה, ילמד מהמעשים שלו, יראה איך הצדיק הזה מתנהג איתו ונותן לו את כל מה שרק צריך לתת. כל בן אדם, הוא לא מאבן, במיוחד יהודי, יש לו נשמה בפנים, ניצוץ של קדושה, יתעורר הניצוץ ויעשה תשובה.
יופי, בוא נחפש היום את הצדיק הזה.
היום אין לך את המושג הזה. אין לך עבד עברי היום, כי אין בית דין ואף אחד לא ימכור. דרך אגב, עבד יכול גם למכור את עצמו. נגיד בן אדם מסתבך ואין לו כסף, והוא, הפתרון שלו היחידי שהוא ימכור את עצמו לעבד, זה הוא גם יכול לעשות, זה לא רק בית דין.
סוג של אבל... פושט רגל.
כן, סוג של פושט רגל.
אני אעבוד אצלך, עד שאני אשלם את החוב.
נכון, פושט רגל, אני אומר. זאת אומרת, יש סך הכל עבד עברי, שש שנים עובד, אחר כך משתחרר. זה לא לעולמים.
רואה לי איזה פישמן.
וגם לך, וגם אם הוא רוצה להישאר לעולם, לעולם זה עד היובל. זאת אומרת, זה גם נגמר באיזשהו שלב. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, הרב לבנצל נותן דרשה מאוד מעניינת על העניין של התייחסות לעבד עברי, והוא משווה את זה להתייחסות לפועל. לא פשוט הדברים. אתן לכם דוגמה, אתה לא יכול לתת לעבד עברי, אבל אנחנו פשוט צריכים לסיים, אז רק ממש שתי מילה אחת. עבד שלקחת אותו והמקצוע שלו למשל הוא גנן, אני אומר את זה בגדול, אתה לא יכול להגיד לו לעשות לך עבודת נגרות. זאת אומרת, והוא משליך את זה גם היום, אם אתה לקחת פקידה, לדוגמה, וזה דבר מאוד נפוץ, וזו סוגיה מאוד מעניינת, אם לקחת פקידה בשביל עבודות פקידות, תכלס, אם בתוך איך אומרים, הוראות עבודה שלה, לא כתוב שהיא צריכה להכין לך תה, אז הוא יכול לבקש ממנו לעשות תה. עכשיו, אתה גם לא יכול לנצל את המרות שלך כדי לבקש, למשל, אתם יכולים בצבא, יש מה שנקרא נהג בוס. אז הקצין, הוא ואשתו והילדים, הוא נהיה נהג של כל המשפחה.
נהג משפחתי.
זה נהג משפחתי, זה אסור. הוא הנהג שלך לקחת אותך מהחומרים בצבא לתפקידים הצבאיים, בלזה בזה הכל. אתה רוצה פרטי? קח את האוטו, תנהג לאן שאתה רוצה. זאת אומרת שבעצם, אומר הרב לבנצל, שהיום, תאורים, היום אין עבד עברי, אז הוא עושה מה שהוא עושה השוואה, וזו השוואה שצריכים לקחת אותה בחשבון, זה לא פשוט. זאת אומרת, בן אדם שיש לו עובד, והוא לא מתייחס אליו בהתאם, תן לכם דוגמה, אם העובד, אתה לוקח גנן, אתה יכול לבקש ממנו, לך למכולת, תביא לי מצרכים. עכשיו, הוא עובד אצלך, יכול להיות שיעשה את זה, כי לא נעים לו. אבל אתה אסור לך לבקש את זה. זה נקרא שאסור לך לעבוד עבודת פרח, שאסור לך לתת לעובד. אז אנחנו רואים שבאמת הדינים של התורה הם שונים לגמרי. ולכן מדגישה התורה ואומר, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ולא עוד אלא שהיא מתחילה עם דינים לכאורה טריוויאליים שכל העולם נוהג בהם. אבל כאן למדנו והבנו שאין מה להשוות בין דיני ישראל, גם אם הם דומים, לדיני העקום. אביך הנה מלך אשר אומר,